אני נפתח בבשורת יוחנן, פרק א', ונקרא פסוקים 18 עד 23, עמוד 163 בברית חדשה, יוחנן, בשורת יוחנן א', מ-18 עד 23. את האלוהים לא ראה איש מעולם, הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע, וזאת היא עדות יוחנן בשלוח היהודים מירושלים, כהנים ולוויים, לשאול אותו, מי אתה? ויודע ולא כיחש, ויודע לאמור, אני אינני המשיח. וישאלו אותו, מי איפה אתה? אתה אליהו? ויאמר, אינני. אתה הנביא? ויען לא. וימרו אליו, מי זה אתה למה נשיב לשולחנו דבר? מה תאמר עליך? ויאמר, אני קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני כאשר דיבר ישעיהו הנביא. להזכיר לכולנו, אנחנו במפגש האחרון הגענו עד לפסוק 17, והרחבנו את הדיבור על נושא החסד. אמרנו שהתקופה שבה אנחנו חיים נקראת תקופת החסד. להבדיל מה שהיה בתקופה הישנה, שאומנם אלוהים נתן חסד, הוא נתן, אבל בלי שום יחס למידת החסד שאנחנו מקבלים בתקופה החדשה, ולצורך העניין התקופה החדשה זה מעט ביאתו של ישוע לעולם, באמצעות הבן זכינו לקבל חסד על חסד. ואני רוצה לקוות שאנחנו לא רק מבינים את זה בשכל, שאנחנו מרגישים את זה בחיים שלנו. אני רוצה לקוות. אתם יודעים, כל אמת, אם היא לא מתקיימת בחיים שלנו, אין לה ערך עבורנו. דיבורים. אני באמת רוצה לקוות שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, כל יום מחדש מרגישים את החסד, וזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אני אמרתי, מאמין רציני להבנתי, אם משהו קצת לא לגמרי בסדר, הוא מתחיל לשאול שאלות. הוא צריך לשאול שאלות. אנחנו אמורים להתרגל שאם אנחנו בדרך הנכונה, אלוהים מלווה אותנו בכל צעד, בכל שעל. הוא פותח לנו דלתות, הוא סוגל דלתות, הוא כל הזמן פועל בחיים שלנו, כשרואה את הלב שלנו, שאנחנו באמת רוצים להיות נאמנים אליו. ואני אומר רק, שנהיה ראויים ולו במקצת, במקצת לחסדו, ושבעצם חיינו, חיינו, נוכיח, כפי שאמרתי, שחסדו עלינו לא היה לשם, שאנחנו באמת עושים כמיטב יכולתנו להשיב לו על מה שהוא פעל עבורנו. וכעת אני רוצה להתחיל פסוק 18. את האלוהים לא ראה איש מעולם, הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע. אז כאן יוחנן השליח שוב מרגיש את הצורך להדגיש לנו בצורה חד משמעית שישוע בן האלוהים יש לו מעמד מאוד מאוד מיוחד, ולא כמו יתר בני האדם. הוא אומר יוחנן, אף בשר ודם לא זכה לראות את אבינו שבשמיים. אף בן אדם, כולל אנשי אלוהים ברמה הגבוהה ביותר, לא זכו לראות את אלוהים. אבל יש אחד שזכה, זה אותו ישוע שבא מחיק האב. שימו לב לביטוי חיק האב. אתם מכירים את הביטוי ילד שנמצא בחיק האם, בזרועות האם, איזה תיאום מיוחד נותן לנו יוחנן על הדרך שבה האב נושא את בנו בחיקו, בנו יחידו, אהובו. כך האב מרגיש כלפי הבן. ולכן אנחנו הדגשנו, אני חוזר ומדגיש, אין מה להשוות בין מעמד של אנשים שונים או דמויות שונות שמכונות בנים לאלוהים, ובין המעמד של בן האלוהים, אני אוהב לקרוא לו אלוהים הבן, כדי שלא תהיה אי הבנות. המלאכים נקראים לאלוהים, הם וישוע זה שמיים וארץ. אפילו עמנו נקרא הבן הבכור של אלוהים, ככה אלוהים מכנה את עם ישראל. ואנחנו כל כך לפעמים מתביישים בעם הזה, בהתנהגות שלו. אבל הוא מכונה הבן הבכור של אלוהים. וכולנו מכונים בני אלוהים, בהנחה שהוא באמת נטבלנו ברוח. כולנו במעמד של בנים ובנות. אבל ישוע הוא מעבר ומעל כולנו, הוא אלוהים ממש, הוא הבן ממש, היחיד של האב. ויוחנן מחדד את זה בעובדה שהוא היחיד, הבשר ודם היחיד שראה את האב, ממש, בא מחיקו. עכשיו, ראוי לציין בכל זאת, שמשה, איש האלוהים, זכה להימצא בקשר מאוד קרוב, מאוד מיוחד, עם אבינו שבשמיים. ואני רוצה שנקרא כך כמה פסוקים במדבר, פרק 12, פרק י"ב, כמה פסוקים שנאמרו על משה במדבר, פרק 12, פרק י"ב, בעמוד 229 בברית החדשה, בתנ"ך, מפסוק 5. פרק 12, פרק י"ב, מפסוק 5. וירד אדוני בעמוד ענן, וימות פתח אוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני הביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה? ואיכה אף אדוני בא וילך. יש לנו כאן תיאור נורא מיוחד שיוצר הבחנה מאוד ברורה בין הקשר של האב אל משה, איש האלוהים, כפי שהוא נקרא במקומות שונים, ובין לצורך העניין מרים ואהרון, שלא נעים לומר, הם ריחלו על משה. איך אמרו? הרג במשה דיבר אלוהים? ואני בהזדמנות זאת רוצה לפנות אלינו כולנו מאוד מאוד להיזהר. תקשיבו טוב מה אני אומר. בדיבורים ובמחשבות. לא פחות, במחשבות על אנשים יראה אלוהים. שנורא ניזהר במחשבות שלנו. יש נטייה לסתה לנסות להכניס לנו לראש, למוח, לשכל, תחושות לא טובות, לא נעימות אחד כלפי השני, כדי להקעות דברים מסוימים ולראות אותם בצורה מסולפת. ואז מי שיוצא מרוויח זה השטן. וזה בדיוק מה שקרה לאהרון ומרים. הם דיברו עליו, מה הוא עשה, מה שהוא לא עשה שום חטא. הוא לקח את האישה הכושית והיה מותר לו לפי רצון אלוהים לעשות את זה. הוא לא עשה דבר שגם דומה לחטא, זה היה לגמרי בסדר לפני אלוהים בתקופה הישנה. והם התחילו לרחל, אבל למה הוא לוקח אישה הכושית? מי שם אותם לשפוט את איש האלוהים הזה? וכשאלוהים רואה את ההתנהגות שלהם, שימו לב, הוא מתערב, הוא אישית מתערב, נורא כועס. ואז הוא קורא להם לצאת, והוא אומר להם, איך אתם מעיזים לדבר נגד עבדי משה? ועכשיו הוא מסביר להם את המעמד של משה בקשר אליו, לעומת המעמד שלהם. הם אומרים, גם בנו דיבר אלוהים. מה אומר אליהם אלוהים? אליכם אני מתגלה במראה, בחזון, לא באופן ישיר, בפירוש לא. מה עם עבדי משה? פנים אל פנים, אומר האב, אלוהים האב על ידידו משה, על אהובו, הוא ממש מעריך אותו. הוא אומר, נאמן בכל ביתי. איך העסתם לדבר על האדם הזה? ואז מה הוא אומר על משה? תשימו לב טוב לביטוי שאלוהים משתמש. פה אל פה אדבר בו, ולא בחידות. ותמונת אדוני יביט. יודעים שבהמשך הוא יקה את מרים בצרת, ורק אחרי שמשה התחנן אל אלוהים שירחם עליה, אלוהים ריפא אותה. גברה כלימה ובושה לעיני כל העם. זה משה, איש אלוהים מדהים. ולכן אלוהים כל כך העריך אותו ודאג למקום שלו, שאף אחד לא יעיז להלעיז עליו ולהאשים אותו ולו במשהו. גם משה כבן אנוש נכשל פעם אחת לפחות שמוזכרת, והוא שילם את המחיר הזה. אבל ללא ספק אחד מאנשי אלוהים הגדולים ביותר בכל הזמנים. וכפי שאמרנו, לא במקרה הוא זכה לראות את ישוע הבן על הר בכבוד ובתפארת כל כך מיוחדים, הוא ואליהו, כפי שהזכרנו אותם. מקום נוסף שאני רוצה שנקרא על משה בשמות פרק למד ג' פרק 33, נקרא בעמוד 140 בתנ"ך, נקרא פסוק 11 ואחר כך נדלג לפסוק 17. פסוק 11 בעמוד 140. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. עכשיו כאן אנחנו קוראים את הביטוי, בפעם הקודמת כאן הוא פה אל פה, כאן הוא אומר פנים אל פנים. עכשיו חשוב שנבין על מה מדובר. בעברית פנים על פנים משתמע כאילו שמשה ראה את אלוהים. כתוב אלוהים דיבר אתו פנים אל פנים, אז כפשוטו יכולנו אולי לחשוב או לשער שהאב ממש דיבר עם משה פנים מול פנים, שומעים, משה ראה את פני האלוהים, ולא כך הוא, לא כך הוא. וכדי להסביר לנו ולהבין בדיוק מה הכוונה פנים אל פנים, בואו נמשיך ונקרא מפסוק 17 באותו עמוד. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם. ויאמר, אראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה המקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, ושקותי כפי עליך עד עוברי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אז כאן אנחנו קוראים דבר נורא מיוחד. משה איש האלוהים, שבאמת הרגיש שהאלוהים אב כל כך כל כך העריך אותו ואהב אותו. מה הוא אומר לאלוהים? תראה לי את כבודך. משה מדבר כל יום עם אלוהים, כמו שקראנו, כמו שני אנשים שמדברים אחד אל השני, אבל היה לו חסר משהו. הוא לא הצליח לראות את פני אלוהים, למרות שהוא היה במחיצתו הרבה זמן, בצורה כל כך מיוחדת. ואז משה פונה אל אלוהים ואומר, תראה לי את כבודך. הוא השתוקק לראות ממש את פני האב. אלוהים כמחווה למשה איש האלוהים, ממלא את בקשות בצורה מאוד חלקית. הוא אומר ככה, אני אשים אותך בצוג, בסלע, באיזשהו מקום כזה קצת יותר פנימי בתוך הסלע. אני אעביר את כבודי לפניך, אני אסתיר את פניך בזמן שאני אעביר את כבודי, ורק לקראת הסוף אתה תוכל לראות רק את אחוריי ולא את פניי. זה מה שאומר אלוהים האב למשה. וזה בדיוק מה שקרה. אלוהים עובר על פני משה, הוא מסתיר את פניו שלא יראה את פני אלוהים. למה אומר אלוהים? ראני אדם, ומה קורה לו? הוא מת. תראו, אנחנו מדברים על דברים שהשכל האנושי שלנו לא יכול לתפוס. זאת האמת. אנחנו מקבלים את זה באמונה כילדים קטנים. מה שכתוב זה אמת. אני כן בטוח שכשאנחנו נראה את אלוהים האב ואת אלוהים הבן במלוא התפארת האלוהית שלהם, אז ורק אז נבין למה בשר ודם לא יכול לראות אותם. בתפארת האלוהית, זה בלתי אפשרי. זה משהו שהוא מעבר ליכולת האנושית שלנו כבני אנוש, נבין את זה. זה תפארת, זה עוצמה, זה כבוד שבן אדם לא יכול להביט בו ולהמשיך לחיות. הוא לא יכול. אתם יודעים, מהמעט שאני יודע, אם אדם נמצא מול השמש ודואגים לפתוח לו את העיניים עם איזשהו קיסמים במשך דקות ספורות, יודעים מה קורה לו? פשוט נהיה עיוור. כמה דקות, לא צריך יותר מדי. אתה מאלץ אדם לראות את אור השמש מספר דקות ברצף, בלי שיוכל לסגור את האפפים שלו, הוא פשוט נהיה עיוור. תקחו את אור השמש ותעלו בחזקת מיליונים, שתתחילו להבין על איזה סדר גודל מדובר, על אלוהים, על המקור של כל האנרג ביקום הזה, שנתחיל להבין. זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס. לכן זה לא פלא שבן אדם לא יכול להאמין באלוהים, זה לא פלא. זה מעבר ליכולת האנושית. ומשה, אני מדגיש, למרות קרבתו המיוחדת אל האב, זכה לראות, לטעום משהו, כפי שהדבר לא אומר, משהו מאחוריו לא מפרש, ולא יותר מכך. ומכאן אני רוצה לעבור לדוגמה נוספת של איש אלוהים נוסף, נפטר במלאכים א', בפרק יוטט, פרק 19, ונקרא מפסוק 11, עמוד 570 בתנ"ך, מלאכים א' 19 יוטט, מפסוק 11. אלה הם דברי אלוהים לאליהו הנביא. נשיא להם מה הוא אומר לו. ויומר, צא, ועמדת בער לפני אדוני, והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק ערים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחרי הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחרי הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, וילט פניו בהדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול ויאמר, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נייביך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אז כאן אנחנו קוראים תיאור נוסף, מיוחד, של איש אלוהים נוסף אליהו, שיודעים שהוא נלקח בסערה שמיימה במרכבות אש. אלה שני אנשים הגדולים ביותר להבנתי בתקופה הישנה, אחרים, לפניהם בא אחד שזה יוחנן המדביל. וגם אליהו זוכה להתגלות מאוד מיוחדת של אלוהים, אבל קצת שונה. כפי שקראנו, אליהו נמצא במקום שהוא נמצא, ופתאום מה הוא שומע? רוח, רוח חזקה, וכתוב לא ברוח אלוהים. ופתאום רעש אדיר, לא ברעש אלוהים. ופתאום אש, כל אותם דברים שבאופן אנושי אמורים לזעזע אותנו, לא באש אלוהים. ואז נאמר משפט מאוד מיוחד, כל דממה דקה. ואחרי שאליהו שומע את כל הדממה הדקה, מה כתוב עליו? שמתם לב? וילט פניו באדרתו ויצא ויעמוד. אליהו מרגיש את הצורך לחסות את הפנים באדרת שלו. הוא מבין שעכשיו הוא בקרבה יתרה לאב. הוא שומע כל דממה דקה. אני זוכר שאני קראתי את הפסוק הזה לפני כמה עשרות שנים, וישר הבנתי, מה זה הקול הזה? מה זה הקול הדממה הדקה הזאת? זה קול רוח הקודש, שאמור להיות מוכר לכל אחד מאיתנו. קול דממה הדקה. אף אחד מאיתנו לא רואה את אלוהים בעיניים, אף אחד לא שומע את אלוהים באוזניים, הפיזיות שלנו, אף אחד. אבל אחד הפלאים, אני רוצה לקוות שכולנו חשים אותה ומודרכים על ידיה, זה כל דממה דקה. אלוהים מדבר אלינו באמצעות רוח קודשו שנמצא בנו. אנחנו עכשיו יכולים לדבר שעות על הדרכת הרוח, וזה לא הכוונה, אבל זה הדרך של אלוהים מתקשר איתנו בתקופה החדשה. ובאמצעות הרוח יש לנו את היכולת לדעת היטב מה אלוהים מצפה ודורש מאיתנו בכל נושא, בכל תחום, בכל עניין. לא צריך יותר מהרוח, הרוח מספיק עבורנו. ולזה זכה אליהו להרגיש ולטעום את זה. ואנחנו שחיים בתקופה החדשה, כל אלה מאיתנו שנדבלו ברוח, אמורים כל יום וכל הזמן להיות מודרכים, מודרכים עדי רוח הקודש, שחי ונמצא בנו. וכמו שכתוב על הרוח, אני חוזר ואומר, הרוח חוקרת מעמקי אלוהים. אלוהים בנו, אנחנו מבינים את זה? יש לכל אחד מאיתנו פוטנציאל רוחני אדיר, אדיר, אדיר. והתפילה שלי, שאנחנו נתמלא ברוח כל יום מחדש, כדי שבאמת נפיק את מה שאלוהים רוצה שנפיק בעולם הזה, ממנו בחסדו. לא במקרה ישוע אומר שיוחנן המדביל, שימו לב, הגדול בילודי אישה, כשמשווים אותו לקטון במלכות השמיים, הוא יותר גדול ממנו. יוחנן, איש האלוהים, שנדבר עליו בהמשך, הוא קטן מהנמוך מלכות השמיים, מהקטן במלכות השמיים. אלוהים ערים אותנו כבנים ובנות למקום הכי גבוה, עם יכולת אדירה, שנשתמש במתנה שאלוהים נתן לנו, לגדול בה, להתחזק בה, ולהפיק את כל הפירות הנפלאים שיוקרנו מהחיים שלנו כל יום, מהדברים הקטנים עד הגדולים, שבאמת נתהלך כבנים וכבנות של אבינו שבשמיים. ובנושא הזה אני רוצה לקרוא עוד משפט מאוד חשוב בבשורת יוחנן, פרק ג' פסוק 8. בשורת יוחנן, פרק ג' פסוק 8. בעמוד 167 בברית החדשה. הרוח באשר יחפוץ שם הוא נושב, ואתה תשמע את קולו, אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך. כן, כל הנולד מן הרוח. תראו, כשאני הייתי קטן, אני זוכר, הייתי שומע את אבי באספות, איך שהוא מדבר, ושאלתי אותו פעם בצורה הכי גלויה, ככה בשיחה אישית, תגיד, אתה באמת שומע את רוח הקודש באוזן? הוא אומר לי, דני, אני לא שומע אותו באוזן, אבל אני שומע אותו כל כך ברור שזה כאילו שהוא דיבר לי באוזן. זה האופן שהוא התבטא, אני זוכר את זה עד היום. אני לא שומע ממש באוזן הזאת, אבל התחושה היא כאילו אני שומע את זה באוזן, בממשות והוודאות של ההדרכה. וכאן אמר לרוח שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא ואין לנו הולך. אבל הוא מדריך אותנו. ואני מסכים, זה פלא. כל אחד מאיתנו שחיה את חיי האמונה ומודרך את די הרוח, הוא לא יודע אפילו להסביר לעצמו למה הוא מרגיש לעשות או להימנע מלעשות. הוא לא יודע להסביר לעצמו. אני חייב להגיד, אני לא יודע להסביר את זה. אבל אני מאוד מרגיש את זה חזק. מאוד חזק לפעמים. כן או לא. לפעמים לחכות, אני לא יודע איך להסביר. זה מעבר לבינתי להסביר את זה. זה פלא אמיתי, אופן שהרוח מדבר ומדריך אותנו. מה יפה? התוצאה. התוצאה. כשאנחנו מודרכים על ידי הרוח, אנחנו לעולם, לעולם לא נצטער על שום החלטה. מכל סוג שהוא, שקיבלנו בעולם הזה. לא נצטער, למה? הרוח לא טועה, זה אלוהים בקרבנו. חשוב שנהיה רגישים לקול שלו, שנתרגל לשמוע אותו, ונתרגל לציית לו. גם כשזה נעים ונוח וקל, וגם כשזה לפעמים לא כל כך נוח ולא קל, שנפתח את הרגישות הנפלאה הזאת, לשמוע, להבין, לציית ולהאמין שמשהו מחבל והמדריך אותנו זה הטוב ביותר עבור כל אחד מאיתנו. ומכאן אני רוצה שנקרא פסוק נוסף באיגרת ראשונה ליוחנן פרק ד', ראשונה ליוחנן פרק ד', נקרא פסוקים 12 ו-13 בעמוד 448 בברית החדשה. אלה הם שום דברי יוחנן, הפעם באיגרת. שימו לב מה הוא אומר. את האלוהים לא ראה איש, הוא חוזר על אותו רעיון מעולם, ואם נאהב איש את רעהו, אלוהים יעמוד בקרבנו, ואהבתו נשלמה בנו. בזאת נדע אשר בו נקום, והוא בנו, כי נתן לנו מרוחו. אז כאן שוב שימו לב שיוחנן מדגיש, איש לא ראה את האלוהים. זה נכון, זה עובדה. אבל יש כאן מסר נוסף מעבר לדעה שלא ראינו את האלוהים. מה הוא אומר כאן, השליח הנפלא הזה? נאב איש את רעהו, האלוהים יעמוד בקרבנו. והוא ממשיך ואומר, אהבתו נשלמה בנו. ונדע אשר הוא, אנחנו בו והוא בנו, איך נדע את זה? איך נרגיש את זה? כי רוחו נמצאת בקרבנו. תראו, נוכחות הרוח בנו, זה הדבר הכי חשוב. אני לא יכול עכשיו, איך אפשר לחיות בעולם הזה כמאמין, בלי נוכחות רוח אלוהים בנו. אנחנו כאילו ערומים, אנחנו בלי כלום. זה מקור הברכה, מקור החיים שלנו, לתפקד נכון בעולם הזה. ולכן, אני מדגיש וחוזר, אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים, שאנחנו לא נחשפים לפני אבינו שבשמיים. תקשיבו טוב מה אני אומר. לא צריך להיות מוטרדים. כל מה שאנחנו זקוקים לו בעולם הזה, הכל ניתן לנו עדי רוחו ששוכן בנו. יש לנו רק משימה אחת, להתמלא ברוח ולהתהלך ברוח. להתמלא, וזה מספיק, לגמרי מספיק. לא צריך יותר מזה בעולם הזה, לא צריך יותר מזה. ואני חושב שמי שמסביר לנו את האמת הזאת בצורה הכי חדה, זה דווקא ישוע. ובואו נקרא עוד קטע אחד לסיים את הרעיון. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן פרק י' פרק 14, בשורת יוחנן פרק 14, נקרא מפסוק 5, בעמוד 196 בברית החדשה. ויאמר אליו תומא, אדוני, לא ידענו אנה אתה הולך, וככן ידע את הדרך. ויאמר אליו ישוע, אנוכי הנני הדרך והאמת והחיים, ולא יבוא איש אל האב כי אם על ידי. לא ידעתם אותי, גם את אבי ידעתם, ומעתה ידעתם אותו וראיתם אותו. ויאמר אליו פיליפוס, אדוני, הרי לנו את האב ודי לנו. ויאמר אליו ישוע, זה כמה ימים אנוכי איתכם, ואתה פיליפוס, הטרם תדעני? הרואה אותי ראה את האב. ולמה זה תאמר ארנו את האב? אינך מאמין כי אנוכי באבי ואבי בי הוא? הדברים אשר אדבר לא מנפשי אנוכי דובר, כי אבי השוכן בקרבי הוא עושה את המעשים. אז נשים לב לדו שיח המיוחד בין ישוע אדון ופיליפוס. ישוע אומר להם, מי שראה אותי ראה את האב. זה לא מספק את פיליפוס. הוא אומר, תראינו את האב, וזהו. כמיעה בלתי רגילה לראות את האב, דברי פיליפוס, תלמיד של ישוע. מה התגובה של האדון? פיליפוס, למה אתה מבקש בקשה כזאת? ישוע חוזר ואומר, מי שראה אותי ראה את האב. עלינו להבין את המסר העמוק של ישוע. ישוע בן האלוהים נתן לנו כבני אנוש את כל מה שהאב רוצה שנקבל, הכל, לא מילימטר פחות מבחינה רוחנית. אבל באמת הכל. אלוהים הדריך את הבן והבן מסע לנו. איך נאמר על הבן? מה שהוא שמע מאב הוא העביר לנו. הוא לא אמר מנפשו מילה אחת. ולכן כל מה שישוע נותן לנו זה דברי האב. ממש האב. ולכן נהיה מאושרים, מאושרים. שזכינו לשמוע את הבן, לקבל באמצעותו את רוחו, ולהיות בקשר דרך הרוח עם אבינו שבשמיים. ובכל זאת, אני אומר בגילוי לב, אני מאוד רוצה לראות את האב. אני אומר לכם את זה בפרצוף. אני מאוד רוצה לראות את האב. כמיעת חיי, יום אחד לראות את האב. אני אומר את זה בצורה הכי גלויה. לא לעולם הזה. לא בשביל, אני לא צריך בעולם הזה, באמת לא צריך לראות את האב. והבנתי, זה לא רצון נכון בעולם הזה, לרצות את האב בעולם הזה. אבל כמיעת חיי, אני לא מתבייש להגיד את זה, כמיעת חיי, יום אחד, לראות אותו. בשביל זה אני חי. להיות ראוי, לראות את הבורא. במלוא הדרו, במלוא תפארתו. באופן שלא יעלה על לב אנוש, מי זה האלוהים שבו אנחנו מאמינים? יש לי את האמונה השלמה שיום אחד זה יקרה. אני רוצה לקוות עבורנו כולנו. אנחנו כעת מאמינים, יום אחד זה יקרה. אנחנו נחזה את האב ואת הבן במלוא התפארת האלוהית, ואז אנחנו לא נמות. אנחנו נקבל גוף חדש, גוף אלוהי, שלא נפגע מזוהר אלוהים, מהעוצמה האדירה שלו, לא ולא. נוכל להתברך מהאור הזה שהוקרן אלינו. ואני אוהב את הפסוק שכתוב בדניאל, מי שזוכר, פסוק מאוד מיוחד, הוא אומר, המשכילים בעת ההיא יזהירו כזוהר הרקיע. וההמשך, רשמתי לי את זה, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מי שמכיר את זה בדניאל פרק 12. זה התפילה וזה התקווה שלנו כולנו. אני מקווה אלוהים ימצא אותנו ראויים, שהכבוד האלוהי שלו יופיע ויצא גם דרכנו כלפי חוץ. בדיוק כמו שמשה נפגש עם אלוהים וזכה שאור פניו קרן, עד שאי אפשר להסתכל על משה בלי מסווה, זה בלתי היה אפשרי. זה מה שכל צפוי לכל אחד מאיתנו. ובמעט שאני מבין בשכל האנושי, ככל שנהיה יותר ויותר קרובים אל האב, הכבוד שלו שיצא מאיתנו ודרכנו יהיה יותר ויותר גדול. פולוס מסביר את זה, הוא אומר משפט כזה, כוכב נבדל מכוכב באור שלו. ואני מבין, אני אומר את זה מאוד בזהירות, בהבנה הפשוטה שלי, שככל שנהיה יותר קרובים אל האב ואל הבן, אל מקור האור האדיר הזה שנאמר בתימותיוס, אדר באור נשגב, האור הזה גם יוקרן מאיתנו, ואנחנו נזהר באור יקרות כולנו לעולמי עד. והדבר האחרון שאני מייחל לו, אני אומר את זה בגילוי לב, ישוע מבטיח לכל אחד מאיתנו שמנצח לשבת על הכיסא שלו. זאת התקווה שלי, אני רוצה לקוות שלנו כולנו. והכל מה שקורה בעולם הזה, תאמינו לי, מחוויר ומתגמד לעומת מה שהאב והבן מכינים לאלה שאוהבים אותם ובאמת מוכנים לעשות כל מה שנדרש כדי למצוא חן לפניהם. נשוב אל בשורת יוחנן לפסוק הבא בעמוד 164. וזאת היא עדות יוחנן בשלוח היהודים מירושלים, כהנים ולוויים, לשאול אותו, מי אתה? ויודע ולא חיחש, ויודע לאמור, אני אינני המשיח. אז כאן מדגיש יוחנן המטביל, שיוחנן השליח מדגיש יוחנן המטביל, נשאל על ידי היהודים מירושלים, קבוצה של כהנים ולוויים, מי אתה? אנחנו יודעים שבעמנו ישראל יש את ההבנה ואת האמונה ככלל שהמשיח צריך לבוא. לשמחתנו, אנחנו היהודים המשיחיים יודעים שהוא הופיע לפני 2000 שנה בפעם הראשונה, והוא יופיע פעם נוספת. אנחנו מאמינים בכל הלבנו, וזה לא רחוק היום שישוע יופיע בפעם השנייה. אבל עמנו, רובו ככולו, חי בעיוורון, ובטח בתקופה של ישוע. אז הם באים אל יוחנן ושואלים אותה, אם אתה הוא המשיח? הייתה ציפייה לביאת המשיח. ולהבנתי, באופן מיוחד בתקופה שלהם, תקופת הרומאים, ששלטו על הארץ בצורה מאוד קשה, מאוד אכזרית, זה לא סוד שעמנו עבר תקופה מאוד קשה בתקופת הרומאים, והשיא היה בהמשך כשהשתלטו על ירושלים, הקיפו אותה במצור, החריבו את בית המקדש בהמשך, מי שמכיר, והגלו את העם שלנו לכל תפוצות העמים. אומרים שרק בירושלים, בתהליך הזה, מתנו למעלה ממיליון בני אדם, רק בירושלים, בכל האזור של יהודה. דבר מאוד קשה עבר על עמנו באמצעות העם הרומאי האכזר. אלוהים כמובן הרשה את זה. בכל מקרה, הייתה ציפייה למשיח, שיגאל את העם מכל הסבל, מכל השלטון הרומאי הקשה והאכזר. אז באים ליוחנן, שואלים, אולי אתה המשיח? מה התשובה של יוחנן? ודאי שלא, הוא יודע שהוא לא המשיח. ואז הם ממשיכים ושואלים אותו, מי איפה אתה? אתה אליהו? ויומר, אינני. אז השאלה שנשאלת, מדוע שאלו את ישוע אם הוא אליהו? והשאלה השנייה שנשאלת, על איזה אליהו מדובר? יש כאן שאלה קצת יותר מורכבת. אז אני אתחיל ואומר שאנחנו מכירים את אליהו הנביא שהזכרתי אותו הערב, שזכה להתגלות מיוחדת מאת האלוהים שקראנו כל דממה דקה. איש אלוהים ענק, ענק, שזכה להילקח לשמיים בצורה פלאית. ותדעו לכם שחלק גדול מעמנו ישראל, בלי שכתוב שאליהו צריך לבוא, ותכף נקרא את הפסוקים, לפני יום, בו יום אדוני הגדול והנורא, אז חלק גדול מעמנו היהודי משוכנעים שמדיבר על אותו אליהו שהיה בתקופה הישנה. הוא נלקח לשמיים, הוא לא מת, והוא יופיע פעם שנייה. זו התפיסה להבנתי שחלק גדול מעמנו ישראל, חלק מהם, אם אתם יודעים, בפסח, שעושים את ליל הסדר, הם משאירים מקום מיוחד אליהו, מי שמכיר את זה, מקצים לו אפילו כוס מיוחדת עבורו, שהוא יבוא ויתארח בביתם. זו התפיסה של עמנו. אנחנו רואים את זה קצת אחרת, אבל בואו דבר שנקרא מה שכתוב במלאכי פרק ג' על אליהו. מה שדבר אלוהים אומר לנו, לא מחשבות של בני אדם, במלאכי ג' מפסוק 23 ו-24, זה ממש הסוף של ספר מלאכי בעמוד 943 בתנ"ך, כן? בואו נראה מה כתוב. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו נביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והקטי את הארץ חרם. שימו לב, דבר אלוהים אומר, אליהו נביא, הוא לא מפרש. אבל יש לנו פסוקים נוספים בתנ"ך ובברית חדשה, שיוצא לנו הבחנה בין שני אליהו. אז בואו נקרא את ההבחנה הזאת כדי שיהיה לנו את כל התמונה, ואז אני אתן הסבר כולל. בסדר? אנחנו קוראים במתי פרק 17, נפתח במתי פרק 17, פסוק 10 עד 13. נראה מה שישוע אדון אומר לנו לגבי אליהו. מתי פרק 17, פסוקים 10 עד 13, בעמוד 32 בברית חדשה. וישאלו תלמידיו לאמור, למה זה אומרים הסופרים כי אליהו בו יבוא בראשונה? ויען ישוע ויום עליהם, הנה אליהו יבוא בראשונה וישיב את הכל. אבל אומר אני לכם, כי אליהו כבר בא ולא יכירו ויעשו בו כרצונם, וכן גם בן האדם יעונה על ידם. אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המקביל דיבר עליהם. אז נשים לב איך יש לנו את כל התמונה השלמה כשאנחנו שומעים את ההסבר של ישוע האדון. ישוע מדבר על שני אליהו. הוא אומר, יש אליהו שיבוא, זה אותו אליהו שקראנו עכשיו במלאכי, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. נכון, קראנו את זה. אבל אומר אדון, יש אליהו נוסף שכבר בא. על מי הוא מדבר? קראנו כעת. על יוחנן המטביל. ונשים לב, ישוע קורא לו אליהו. אז מה אנחנו מבינים? אנחנו לא צריכים להתאפס למילה אליהו. אליהו הכוונה אדם ברוח אליהו. זה כל כך פשוט. ויוחנן, כפי שכתוב עליו, מי שזוכר, אני יכול לקרוא בלוקס, כשהמלאך נגלה לאביו של יוחנן, לזכריה, הוא אמר לו, על הבן, על יוחנן המטביל, שהוא יבוא ברוח אליהו. זה אומר מלאך אלוהים לאביו של יוחנן המטביל, לזכריה. וגם ישוע מסביר את אותה אמת, אליהו כבר בא, ועשו בו כרצונם. ומה הוא מתכוון כרצונם? אנחנו יודעים מה נעשה ליוחנן. הורדוס המלך, בסמך בקשתה של ביתו רודיה, ציווה פשוט לכרות את ראשו. ואנחנו יודעים שאיש האלוהים הזה מת על קידוש אבינו שבשמיים, בגלל קנאתו לאמת, בגלל התוכחה הקשה שלו את הורדוס ואת אשתו, שחיו בחטא. זה היה אסור לחלוטין הקשר ביניהם. והיה לו את האומץ לבוא ולהוכיח אותם על פניהם. ובדיעבד הוא שילם בחייו שהוא שזה איש אלוהים אמיתי, כפו שמעיד עליו ישוע הגדול בלודי אישה. מה שאני רוצה להדגיש, יש לנו את יוחנן המטביל שבא ברוח אליהו, יש לנו את אליהו הנביא שכתוב עליו שהוא יבוא, הוא יבוא לפני יום אדוני הגדול והנורא. אנחנו מבינים שזה לא דווקא אותו אליהו שהיה לפני אלפי שנים בתקופה הישנה, אלא אדם ברוח אליהו, בגבורת אליהו, שבדומה ליוחנן המטביל גם הוא, כפי שכתוב, ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה בדיוק מה שנאמר על יוחנן. הוא הכין את העם לקראת ביאתו של האדון, וכתוב עליו ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ובדיוק המסר הזה נאמר על אליהו, שיבוא לפני יום אדוני הגדול והנורא. אז זה יתגשם כפי שמסביר ישוע אדון יפה, כבר ביוחנן המטביל, שבא ברוח אליהו, ואנחנו כולנו מצפים לביאתו של אדם נוסף, שיבוא בגבורת אלוהים, ברוח אליהו, ויעורר את עמנו לקראת יום אדוני הגדול והנורא. לסיום אני רוצה לומר כך, תראו, אנחנו, יוצא לנו בזמן האחרון לדבר רבות על אנשים שהם, אני קורא להם, בשורה הראשונה של מלכות אלוהים. משה, אליהו, יוחנן המטביל, הזכרנו אחרונה את פטרוס, הזכרנו את יעקב ויוחנן, באמת, אנשי אלוהים בשורה הראשונה, לא פחות מזה. התפילה שלי עבורנו, שאנחנו באמת נרצה, אי אפשר בכוח, אבל שאלוהים ישים בנו את הכמיעה, לקחת מהם דוגמה ומופת, באמת דוגמה, ושגם הלב שלנו יתמלא בכמיעה אמיתית, אמיתית, לשרת את האדון עם כל הלב וכל הנפש. באמת, עם הכל. אלוהים ראוי, באמת ראוי, שהוא בעולם הזה, בני אדם, שלא יתמסרו אליו לא ב-70, לא ב-80, לא ב-90, אלא עם כל הלב. עם כל הלב. הוא ראוי לכך. ובדרך הזאת, בכן נוכל להביא לו כבוד אמיתי, ויום יבוא, והוא ישתף אותנו בכבוד הנצחי שלו לעולמי עולמים.